חדשות כל חי. השעה 9. שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. היום הרביעי של מבצע שומר החומות. גם בבוקר נמשך הירי לעבר יישובי עוטף עזה, וההנחה היא כי ישראל תמשיך בתקיפות עוד שבוע לפחות. גם הלילה נרשמו התפרעויות קשות של ערבים ביהודים בכמה מוקדים ברחבי הארץ. בלוד הוצתו מסעיות וכלי רכב רבים של תושבים יהודים. בעכו היכו פורעים ערבים תושבי העיר באבנים ובאלות, צעיר יהודי והוא נפצע אנושות. שמו לתפילה אלעד בן ג'וליה לרפואה שלמה, ובתמרה נפצע בינוני אזרח כבן 50 שנכנס בטעות לעיר. כתבנו בנצי לזירוביץ' מוסר כי הבוקר הציתו תושבים ערבים בחיפה חניון מתחת לבניין מגורים בין 8 קומות. שלמה פדר, תושב הבניין, סיפר לאיתי גדסי במהדורת הבוקר על האירוע.
קרוב לשעה 4, על פי עדות המצלמות, הגיעו שתי רעולי פנים לחניון של הבניין. הציתו את הרכב שלי, את עוד מספר רכבים של השכנים. כתוצאה מכך כל הבניין התמלא עשן. היה צעקות לעזרה, ילדים צעקו.
במקביל, עימותים של יהודים בערבים בטבריה ובבת ים, שם נפצע בינוני נהג ערבי. בתום הלילה הקשה הזה ישנם מאות עצורים. שבתאי גרברצ'יק הבהיר הבוקר כי כל הפורעים יעצרו.
ביומיים האחרונים כבר הגענו לסדר גודל של מעל ל-300 מעצרים. אנחנו מתעדים זירות, מעבר לכוח הלוחם יש גם כוח מיוחד שמתעד את הזירות. אנחנו נגיע לכל אחד ואחד שמשתתף באופן פעיל ומפר את החוק. אנחנו נעצור אותו גם אם זה ייקח ימים, נעמיד אותו לדין ונביא אותו לבית המשפט.
חיל האוויר המשיך בהתקיפות הלילה בעזה ואף הרחיב אותם. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מצטרף אלינו עם הדיווח הזה. שלום קובי.
שלום, בוקר טוב נדב. חיל האוויר באמת ממשיך ותוקף גם בשעה האחרונה, ממשיך לתקוף עוד מטרות ממשל של החמאס ובהם בנקים מרכזיים. בנוסף לכך אתה מגלה בתוך הציבור העזתי סכינים שמתחילים להיראות ולהישמע גם כלפי ההנהגה, גם בתוך החמאס עצמו ויכוחים האם לכך ייחלנו, האם לכך התפללנו. כרגע המגעים למעשה שהחמאס מבקש אותם לא מתקיימים, צה"ל מגדיר את התקיפות ועל חייו של הדרג המדיני ושל הקבינט מאמש, תמשיכו ותתקפו כמה שיותר חזק.
תודה רבה לך קובי פינקלר על הדיווח הזה. והלילה נפגעו מפגיעה ישירה שני בניינים בפתח תקווה, שם נפצעו 5 בני אדם. אבי מרקוס, פרמדיק באיחוד הצלה שהגיע לזירה, סיפר לאיתי גדסי על הטיפול בפצועים.
דרך אחרי הזקה שמענו פיצוץ מאוד רציני, נגיע לשם, הבניינים עולים באש, רכבים עולים באש, כאשר לא ברור אם יש עדיין אנשים בתוך הבניינים, בתוך הבתים, אולי בתוך הרכבים. טיפלנו ב4 פצועים, פצועה בינוני ועוד 3 קל, כאשר כולם שאיפות עשן.
בסדרות נהרג הילד עידו אביגל, זיכרונו לברכה, בן 5, ששהה עם משפחתו בממד בעת נפילת הרקטות, אך נפגע מרסיס שחדר דרך החלון הסגור. אמו מאושפזת במצב קשה בבית החולים. היום יובא למנוחות סמל ראשון עומר תביב, זיכרונו לברכה, שנפצע אתמול מטיל נונטט סמוך לנתיב העשרה. הלווייתו תתקיים היום בשעה 11 בבוקר במושב אליקים. בשל המצב הביטחוני, רשות התעופה האזרחית הודיעה כי נמל התעופה בן גוריון נסגר לנחיתות של מטוסי נוסעים. כל המטוסים הנכנסים לישראל יופנו לשדה התעופה רמון שליד אילת והנוסעים יטופלו שם. שגריר ישראל לארצות הברית ולאום גלעד ארדן שלח היום מכתב תלונה רשמי למועצה לביטחון למזכ"ל האום, ובו דרש לגנות בחריפות את ההתקפות מעזה ולהביע תמיכה בפעילותה של ישראל להגן על עצמה. עדכונים ותחלים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית, היום הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן חדשות כל חי.
כל חי בגל פתוח, עדכונים ודיווחים סביב השעון מכל מוקדי ההתרחשויות בזמן אמת.
עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד.
מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי.
שוב שלום אחרי בוקר טוב, שעה שנייה של מהדורת הבוקר סוף השבוע. נודה לעורך אבי גדלוביץ' לטכנאי השידור מוטי קופפר, לראש מחלקת האקטואליה אסתי פלד, ואנחנו ממשיכים בעדכונים הביטחוניים, גם מה שקורה בתוך הארץ וגם מה שקורה ברצועת עזה, אבל ננסה להבין קצת יותר את התמונה הרחבה ונאמר בוקר טוב לאלוף במילואים אייל בן ראובן.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אתה מסתכל, ואתה מסתכל גם בכובעך כאלוף במילואים וגם כאיש פוליטי לשעבר, חבר כנסת, ואתה מכיר את הזירה, ואתה חושב שאנחנו הולכים לכיוון טוב הבוקר הזה?
תראה, התשובה היא כיוון טוב, היא קשה מאוד כרגע כשיש לנו ילד הרוג וכל מה שראינו בתמונות אתמול. אני רק כן יכול לומר לך שבסדר העדיפות משהו קרה לנו אתמול שלשום, משהו קרה רע מאוד. אתמול כל התמונות שנראו אתמול במדינת ישראל לכל הציבור הישראלי, ולא רק לציבור הישראלי. ראו את זה בחמאס, ראו את זה בחיזבאללה, את הלינצ'ים, גם בתושבים ערבים וגם בתושבים יהודים. ראו חוסר שליטה מוחלט של מדינת ישראל, שלנו, של השלטון, במה שקורה בתוך המדינה. אתה יודע, אני כאחד שיצאתי כבר לא מעט למלחמות, מעולם לא נלחמתי כאשר חשבתי לרגע שהבעיה של מדינת ישראל היא בכלל של, היא מאחור, לא אויב מלפנים, אלא מאחור. זאת בעיה איומה ונוראה שקורית לנו, ולכן לשאלתך כיוון טוב, הכיוון כרגע הוא רע מאוד בעניין. תראה, אני אגיד לך משהו לגבי החמאס.
לא, אבל שנייה, רגע, לפני שנעבור לחמאס, אני מדבר רגע על ההתפרויות כאן. אותם תושבים שגרים בלוד, גרים בערים מעורבות, אומרים, אנחנו צריכים לקחת החוק לידיים, אנחנו צריכים להביא אנשים שיתגברו את הנוכחות שלנו כאן, בכל עיר, אם זה באקו ואם זה בלוד, ואז גם אנחנו רואים אירועים כמובן חמורים שהם לא קשורים לנושא, אירועים שהם ראויים לכל גינוי, כמו הלינץ' אתמול בבת ים. אבל השאלה, איך אנחנו עוצרים את זה בעצם? העובדה שמשטרת ישראל לא מצליחה אולי להתגבר על האירוע הזה ולהחזיר את הסדר לרחובות, אולי תגרום לכך שנראה עוד אירועים מהסוג הזה.
לצערי אתה צודק. מנהיגות, מנהיגות ומנהיגות. מנהיגות מקומית, מנהיגות לאומית צריכה לצאת לרחובות. לצאת לרחובות. ראש ממשלה צריך להגיע לבת ים. צריך להיות שם. צריך שרים שיצאו עכשיו במקום לשבת בירושלים ולברבר, שיצאו לרחובות.
כן, אבל אחרי שהם חוזרים לירושלים, אתה יודע, זה לא הביא את תחושת הביטחון. באו, עשו את הסיבוב, נתנו הצהרה והמשיכו הלאה.
לכן אני אומר, בדיוק זאת הנקודה. צריך לעשות, צריך להיות שם, צריך להסתובב, צריך להתעסק עם זה, צריך להוציא הצהרות, אבל הצהרות רלוונטיות מהמקום, מהשטח, להפעיל את כל הכוח. תראה, כשאני שומע עכשיו, כשאני רואה בתקשורת, כשאני רואה עכשיו שבצהל יש כרגע אפשרות, החלטה מדינית, מן הסתם, צריך לשנות פה חקיקה, שחטיבה צהלית, במקום לרדת לדרום, במקום להיות עכשיו ביהודה ושומרון, להתמודד עם החמאס, יכול להיות שצריך לשלוח אותה ללוד, תגיד, איפה, מה קרה לנו? ופה אנחנו כרגע צריכים לפתור את הבעיה למחר בבוקר, זה נכון. אז למחר בבוקר צריך לפתור את הבעיה באמצעים שיש לנו. אבל בראש ובראשונה זה מנהיגות. אבל בטווח הארוך, תראה, הממשלה שתקום פה אינשאללה סוף סוף, תצטרך לעשות תחקיר עמוק. כי מה שראינו אתמול לא נולד אתמול. זה לא אתמול קרה, פתאום שבאקו פתאום זה וכל הדברים. זה לא קרה אתמול. זה קרה כבר מזמן, זה שנים שאנחנו שמנו את זה בצד, נסתדר עם זה, ואנחנו לא מסתדרים עם זה. המצב רק הלך והחמיר. כל נושא השנאה הפנים ישראלית בינינו, בין היהודים לערבים, בין החילונים ללא חילונים, לדתיים, כל הדברים האלה עולים עכשיו, ואתה יודע מה הבעיה? שהחמאס וחיזבאללה מסתכלים בצד, מהצד על הדבר הזה ואיראן, ורואים את זה כפעילות שלהם. הם רואים, תראו איזה הצלחות יש לנו. איפה הרתעה הישראלית? תראו מה קורה לה. תראו מה קורה להם לישראל, כאשר אנחנו יורים כמה טילים, בזהו, הרבה טילים, בסדר, אבל תראו מה קורה להם, למדינה הזאת. וזה הדבר החמור, זה מה שמטריד אותי היום, כי אני, ופה אני אגיד לך מילה לגבי החמאס. תראה, החמאס כרגע, צהל הרבה, הרבה, הרבה יותר חזק מהחמאס. זה קשה להגיד את זה עכשיו, כשעדיין נפים טילים לתל אביב וזה, אבל אתה יודע, יש במלחמות, יש את מה שאני קורא לזה את פיק נקודת השיא של 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 כוח. החמאס נמצא איפשהו שם, הוא כרגע באופוריה, הוא עשה ירושלים, הוא עשה תל אביב, הוא רואה את התמונות בתוך מדינת ישראל, זה היום ונורא, זה נקודה הכי קשה שכרגע בעיניי בזה. לכל השאר, לצהל יש עוד סל ענק של יכולות שעדיין לא הופעלו. אני מקווה אגב שלא נצטרך להפעיל את הכל, למשל לא את המאמר.
האם הדיווחים על כך שישראל דוחה בקשות להפסקת אש הם ראויים? זה משהו ש...
חד משמעית. בוודאי.
כלומר, אתה אומר אנחנו צריכים קודם כל... כן.
אי אפשר לעצור עכשיו, בשום אופן. אסור לעצור עכשיו, כי אנחנו עכשיו בתחתית. החמאס חוגג עכשיו. על, על משהו, ועוד פעם, מה שעוזר לו לחגוג, זה לא רק הפגיעות בתל אביב ובירושלים. מה שעוזר לו לחגוג זה מה שהוא ראה אתמול, שמדינת ישראל מתפרקת מבפנים. אבל צריך לטפל בזה. מבחינה צבאית, צריך להמשיך ולהקות בחמאס, יש סל יכולות, הסל יכולות שלנו עדיין מלא, לצורך העניין. אין ספק בעניין הזה. חלק אני מכיר, ויש גם דברים חדשים בעניין הזה. אני למשל מאוד מאוד מקווה שסל היכולות, אני קורא לזה האוויר, הים, האש, בלי להכניס חיילים לעזה, אני מאוד מקווה שהסל הזה יספיק, גם אם זה יצטרך לקחת שבוע או שבועיים, ולא להכניס חיילים פנימה, כי אנחנו משלם על זה מחירים, שאני פשוט לא רואה את התוצר, את התוצאה של זה. זאת אומרת, אוקיי, ניכנס לעזה, ומה אז? מה נעשה שם? בעזה, מה? אני ניכנס עכשיו לשאול אותו.
מה באמת המטרה שלנו שם?
המטרה שלנו שם זה להוריד את החמאס על הברכיים. שהוא יתחנן, אבל לא רק שיתחנן, כי הוא, אני אומר לך בוודאות, החמאס מוכן עכשיו להפסקת אש. אין ספק בעניין הזה. אבל אי אפשר, אסור שזה יקרה, שאנחנו ניכנס להפסקת אש, והוא יכריז, ומבחינתו, וגם כנראה מבחינתנו, בצדק, שהוא ניצח את המערכה. אסור שזה יקרה. צריך לפגוע במנהיגים שלו עד לקצה, כמה שרק אפשר. צריך להוריד את כל התשתיות שלו שרק אפשר. ויש כל מיני סלי יכולות כאלה ואחרות שעדיין לא... אני לא רוצה לראות את שם את חטיבת גולני צנחנים בחטיבה 7 מסתובבת לי בתוך עזה. זה לא... אני מאוד לא רוצה לראות את זה, ואני כן חסיד של תמרון. במצב הזה אני לא חושב שזה נכון. אפשר לעשות עוד הרבה דברים לפני שמגיעים לשם, ואני מקווה שזה יספיק. פה צריך סבלנות. אבל אני אומר לך עוד פעם, אותי הרבה הרבה יותר מטריד מה שראינו אתמול, ואת החידלון, את החידלון השלטוני, זה דבר נורא, ועוד פעם, נגיד לך שיש פתרון עכשיו, צריך לעשות מה שאפשר, אבל צריך להסתכל קדימה, וכנראה שצריך למצוא ולתחקיר טוב טוב, ולמצוא פתרונות יותר טובים.
נקווה לימים טובים יותר, אלוף במילואים אייל בן רומן, תודה רבה לך, בוקר טוב.
תודה רבה לך, בוקר טוב.
חמאס, כך על פי דיווחים, פנה למתווכים והודיע כי יסכים לנצור את האש בתנאים. הוא רוצה שהמשטר הציוני לא ייכנס להר הבית וגם יצא משייח ג'ראח. טוב, יפה. יש לנו אולטימטום נוסף. פעם הבאה כנראה שהם יגידו שאם לא תעשו את זה, אז אנחנו נראה בשעה הזו וזו לכיוון מדינת ישראל. עכשיו נאמר בוקר טוב לרב חגי גרינפלד.
בוקר טוב.
רב קהילת אביר יעקב בלוד, ארגון רבני ברכאי, תושב לוד עשרות שנים. ספר לנו על התחושות שלך הבוקר הזה.
תחושה קשה ביותר. הגמרא אומרת, משעה שגלו ישראל מאדמתם, אין לך חילול השם גדול מזה. אנחנו גלינו מעל אדמתנו, במובן של המיקרו. כלומר, בית הכנסת שלנו, שנמצא בעיר העתיקה, אנחנו מנועים להגיע לשם. אז גלינו מעל אדמתנו, במובן העירוני. וזה מצב מאוד מאוד קשה, מצב שחילול השם נוראי.
אנחנו רואים אירועים של שריפת בתי כנסת, אירועים של תקיפת יהודים, הרס בתים. איפה הדבר הזה? או בוא נשאל את השאלה, איפה הדבר הזה התחיל?
אני מוכרח להגיד לך שמבחינתי, אני לא מופתע מכל מה שקרה. כבר לפני חצי שנה אני חזיתי שזה יקרה. במשך 23 שנותיי בלוד, אני כל פעם, כל 3-4 שנים שיש איזה סבב עם עזה והמתיחות עולה, אני אומר, עכשיו זה יקרה, עכשיו זה יקרה, ואני מופתע שזה לא קרה עד עכשיו.
כלומר, ישבתם על איזושהי חווית חומר נפץ, זה מה שאתה אומר.
נכון, ואני אספר לך סיטואציה שקרתה לפני חצי שנה, שאולי תסביר יותר את ה... למה אני לא מופתע. אני... חלק מהפעילות של בית הכנסת שלנו, ושאחרי התפילה, אנחנו, שערינו פתוחים, אנחנו ממוקמים בתחנה המרכזית של לוד, הרבה עוברים משווים, ועמך באים, רוצים אחרי התפילה, מי שרובה רוצה להניח תפילין, מי שרוצה להתפלל בארון הקודש, לצדקה, התייעצות, זה במשך שנים. ובחודשים האחרונים, ההתגרות מצד הערבים הלכה וגברה, פעם בכמעט כל יום. אתה מגיע בבוקר לבית הכנסת, אתה רואה זכוכיות שבורות על המפתן הדלת, אתה רואה זבל מושלח, אני מדבר אתכם לפני האירועים האלה. פנינו למשטרה לא אחת, וכל פעם התגובה הייתה רפיסות, כלומר, ההתייחסות לאירוע הוא בכלל לא במשקפיים של אירוע לאומני. כלומר, אם, כמו שיש משפט בוזגלו, כן, לגבי העניין הדתי, אז להבדיל אלף אלפי הבדלות, יש גם את כל זה מבחן נוער גבוהות, כן? כלומר, אם נוער גבוהות היה מגיע למסגד שנמצא 50 מטר מבית הכנסת, כן? יש מסגד גם. והיה שם מניח לכלוכים, עושה כתובות, היה שובר
זכוכיות. ברור שהתגובה הייתה אחרת.
שבא כבר היה מעורב.
כן.
כלומר, למה? למה? כי התפיסה היא, זה עניין לאומני. לעומת זאת, בבית הכנסת, מותר לערבים לבזות את קודשי ישראל, מותר לערבים להביא למצב כזה שבו בתי כנסת מבוזים. וזה לפני המורות, לפני שצרפו בתי כנסת. אז באיזשהו שלב, ראיתי שאני יושב אחרי התפילה, וערבים, נערים ערבים מתגרים, פותחים את הדלת, סוגרים, בועטים בדלת. אמרתי, אם אני רוצה ללמוד כאן בנחת, בצורה טובה, והמשטרה הרי לא עוזרת, אז אני צריך לנהל את עצמי בפנים. סיטואציה שיהודי צריך לנהל את עצמו בתוך בית הכנסת כדי להרגיש בטוח, זה סיטואציה בעייתית ביותר. זה, אם זה היה קורה באירופה, משרד החוץ כבר היה מוציא גינוי.
כן, אבל איך מתמודדים עם זה? אז מה עושים בעצם שאין תחושת ביטחון? הרי אתם נמצאים באיזשהו מקום מעורב, בעיר מעורבת של אמור להיות שם איזשהו דו-קיום. אתה רואה איזשהו סיכוי לאחות את הקרע הזה?
הרשה לי לחלוק על המושג דו-קיום. אין כאן דו-קיום, לא היה דו-קיום. זה חד-קיום. מה הכוונה? הקיום היחיד שמי שחי פה בצורה שלמה, בצורה שיכול להסתובב בחופשיות בכל מקום, בלי לחשוש, זה ערבים. הערבים מסתובבים חופשי בכל מקום, בלי שום חשש, לעומת זאת היהודים. יש שכונות ואזורים שלמים בדלות שאני מעולם, או כמעט מעולם לא הסתובבתי בהם. פעם שמה שטובתם חטפתי אבן, והבנתי שזה לא המקום שלא פה אני יכול להסתובב.
פה במדינת ישראל.
יש אזורים בלוד, יש אזורים בעיר שלי, אני מדבר איתך מחד ש-500 מטר מהבית, יש שדה יפה, היית רוצה לעשות שם פיקניק עם המשפחה שלי. הערבים עושים שם פיקניק, אני לא יכול. אני לא יכול להגיש בטוח, להסתובב שם. אז זה לא נקרא דו-קיום. זה נכון שלפעמים אני חש לחנות, ואני מכיר איזה ערבי שאני רואה אותו, או בבית מרקחת, אני יכול אולי להעביר איזה שיחת לילה איתו. אבל זה לא נקרא דו-קיום. דו-קיום זה מצב שבו היהודי יכול להסתובב בכל מקום בלי חשש. הילדים לא יכולים ללכת לבית כנסת או לחוג בלי ליווי. זה מטורף, וזה לא מעכשיו. זה ככה כבר עשרות שנים. וזה הולך ומחמיר, כי הבריונות הערבית לא מקבלת טיפול בכלל. המשטרה מפחדת מתעסק איתם. ומה שקורה, במקום שיעשה דין ברשעים, כן, איך חזל אומרים, כל המרחם על האכזרים סופו יתחזר על הרחמנים. זה מה שקורה.
השאלה, מה האופק? איך מתמודדים עם זה? מה עושים?
ומי שנעצר במהומות עכשיו, זה רק יהודים. זה לא יומן. שלושה ימים של מהומות, אלפי נתפרים ערבים, עם כלי משחית, ורק 20 עצורים. זה לא נתפס הדבר הזה.
כן, ומי שהורח מעצרו זה אותם אנשים שהגנו על תושבי השכונה שם. אבל אני חייב לשאול אותך, דווקא כאחד שגר במקום, איך אתה חושב שהסיפור הזה יכול להיגמר? מה צריך לעשות בשביל שזה ייגמר?
הדרך היחידה שמשטרת ישראל תפסיק להיות משטרת ישמעאל, הכוונה מבחינת אורות פתח הבש, שהאורות הן שבשום פנים ואופן הוא לא יהיה הרוג ערבי, צריך להפסיק את זה מיד, צריך לתת הוראה, שמדובר פה באויבים, מדובר פה במחבלים, מי שמחזיק כלי משחית ביד הוא מחבל, הוא צריך למות. ברגע שהגישה תהיה שנלחמים בפשיעה הערבית, נלחמים במשפחות הפשע, רואים בהם כאויב, אז יתחיל להיות שינוי. אז הערבים יבינו שיש להם בעל הבית, אז הם יבינו שהם תחתנו, ורק בדרך הזאת ייטב גם להם. הדרך היחידה שטובה לערבים זה שהם מבינים שהם צריכים להיות תחתנו. זה התרבות שלהם, תרבות של כניעה. זה השפה שהם מבינים, אני מכבד את השפה הזאת, אני מכבד את התרבות הזאת.
אני חייב אבל לשאול אותך, אין הידברות, יש להם, אני לא יודע, חמולות, אולי איזה ראש חמולה או דברים מהסוג הזה, שמדברים איתם ומרגיעים את העניינים?
כל חמולה חיה לעצמה. כל חמולה יש לה את כלי הנשק שלה, יש לה את הטריטוריה שלה, יש לה את הפרוטקשן שלו ככה, והם חיים את שלהם וטוב להם בזה. הם בכלל לא רואים את עצמם אחראים לאירועים כלליים שקורים, ככל חמולה לעצמה. זה תרבות שבטית, חמולתית, אנחנו לא מבינים את הרשויות לצערי, פשוט לא מבינות את הראש. מתייחסות להם כאל אזרחים בודדים, ופשוט מבנה חברתי אחר לגמרי, עם תרבות שונה, ועד שאנחנו לא נבין את זה ולא נפעל בהתאם, לא יהיה שינוי אמיתי. השינוי האמיתי הוא נובע מלשדר מול החמולות. לא לדבר איתם, לשדר מולם.
אם המשטרה לא עושה את עבודתה...
חוקי המדינה הם אלה שקובעים, והם צריכים להתיישר לפי חוקי המדינה. ברגע שהם הבינו את הדבר הזה בכוח, כן. ובמעצרים, על ידי השבק, וטרק...
אני חייב לשאול אותך ככה...
שעושים כלי משחית, אז יהיה פה שקל.
אם המשטרה לא עושה את עבודתה מכל סיבה שהיא, איך מתמודדים עם זה? אבל אתם מתארגנים מה בצורה עצמאית? מה עושים? להגן על עצמכם?
היו לנו תקוות שכשהגיעו פלוגות המגב, אז נצטרך להפסיק את הפטרול, זה הזוי, כן? פטרול, אנחנו אזרחים צריכים לעשות פטרול בלילות, כדי לשמור שרכבים לא יוצטו. פשוט לא יומן. וקיבינו,
תוך כדי שאנחנו מדברים איתך, תוך כדי שאנחנו מדברים איתך, אירוע דקירה של תושב ליד המסגד בלוד, נקווה שמצבו טוב, נקבל עוד מעט פרטים. אז אתם מגינים על עצמכם בעצם? זה מה שעושים עכשיו?
קיבינו שכשיגיעו פלוגות המגב, נוכל להסיר את המצב ההזוי הזה, ושהם יפטרלו בשכונה. לתקוף את הערבים הם לא יודעים, אז לפחות שיפטרלו למנוע הצתות, גם זה הם לא עושים. אני אומר דבר כזה, פשוט מאוד. כן. שוטר שיש לו הוראות פתיחה באש מתאימות, שווה 20 שוטרים עם הוראות פתיחה מסורסות כמו עכשיו. הבעיה, כל מדברים במדינה, הבעיה של סדק, אין סדרי כוחות. ברור שאין סדרי כוחות, כי אם השוטר, ההוראה שלו זה, תעשה הכל רק שלא יהרג ערבי, אז ברור שלא, לא, שברור שהמהומות ימשכו. החולשה משודרת עוד יותר בתוקף. ברגע שמגיע שוטר, עם הוראות פתיחה באש ברורות, שמי שמחזיק כלי נשק ביד הוא בן מוות, כדור לרגליים, לדעתי צריך לראש, אבל בסדר, כדור לרגליים, אז התמונה תשתנה לחלוטין, מקצה לקצה. יש פה בעיה מוסרית, יש פה ריקבון שמתחיל במערכת המשפט, שבה יש ערכים של חמלה, של שוויון, שזה טוב, שזה חשוב, צריך לחמול וצריך חסד, אבל חסר את העניין של הצדק. הרשע צריך לבוא על עונשו. העיקרון הזה של הצדק, שעשה הצדק של ענישת הרשע, ועקירת הרשע מן העולם, לא קיים, פשוט לא קיים, וזה חוסר מוסרי. הבג"ץ, יש לו בעיה מוסרית, וזה מקרין לכל מערכת המשפט, לפרקליטות ולמשטרה. בסופו של דבר, כל המערך של עשיית צדק והשתתת שלום בחברה, הוא פשוט לא עקוב מהיסוד, כי אין את היסוד הזה של עשיית צדק עם הרשעים.
נקווה שנראה ימים טובים יותר שם בלוד. הרב חגי גרינפלד, רב קהילת אביר יעקב בלוד, של ארגון רבני ברכאי, תודה לך, בוקר טוב.
תודה רבה לכם, בשורות טובות.
תודה. פרסומות, מיד נשוב.
מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי. אבא, אמא, תודו לנו אחר כך. עכשיו, בשביל ההצלחה של הילדים, אתם חייבים את הסינון של אינטרנט רימון בבית. כולנו רוצים שהילדים שלנו יצליחו, שיהיו ילדים טובים וערכיים יותר, רק עם סינון איכותי לאינטרנט, תהיו בדרך להצלחה שלהם. אינטרנט רימון, בהצעה לקיץ. ספק פלוס תשתית ב-99 שקלים לחודש בלבד. התקשרו עכשיו, 1-800-222-234. למצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
מהפכה!
משקפיקס, חנות המשקפיים הזולה בישראל. ועכשיו מבצע מטורף, מסגרות מ-50 שקלים, עדשות מגע 6 יחידות ב-45 שקלים, מולטיפוקל מ-480 שקלים. מהרו, אהרונוביץ' 10 בני ברק.
משקפיקס.
טוסט עם גבינת עמק נמסה טעימה. עמק, אחרת מה הטעם? למהדרין יש תנובה.
בזמן שעוסקים בתורה, אפילו בזמן מגפה, לא נותן הקדוש ברוך הוא למשחית להשחית. לרגל התחלת חומש במדבר, עמותת מגדל אור מזמינה אתכם לקבל במתנה את ספרו של הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן וליהנות מסיפורים מרתקים ודברי תורה על חומש במדבר. התקשרו כוכבית 5630 והספר יישלח עליכם במתנה. וכשם שהשם שמר עלינו בלכתנו במדבר, כך הקדוש ברוך הוא ישמור על עם ישראל גם בזמן המגפה. התקשרו כוכבית 5630 וקבלו את הספר במתנה. עד גמר מלאי.
מחפשת פרנסה עם רווח כפול? פרנסה עם רווח רוחני עצום, בלי לצאת מהבית ובשעות הנוחות לך? בואי לכוון ולהשפיע ולהיות חלק מצוות השטחניות המובילות בציבור החרדי. בשורות טובות בברכתם של גדולי הדור אשר ברכו את השטחניות היקרות. האזינו לברכתו של מרן ראש הישיבה חכם שלום הכהן.
השם יהיה בעזרתם ובאז שיעשו דברים טובים, ואת השם שכל השיתוחים שהם עושים יהיו בניין עד עד בני חיים זונה.
אז אם גם את רוצה לזכות ברווח עצום בעולם הזה ובעולם הבא, חייגי עכשיו 08-6644-647 08-6644-647.
אנחנו התחברנו ואתם נהנים המקצוענות של נאמן והפינוק של ורדינון במועדון לקוחות חדש וקסום אנבי קלאב. אל תקנו, תצטרפו עכשיו ורק לחודש ההשקה 10% הנחה נוספים על כל מוצרי החנות.
סופרים את הימים עד שבועות? אין סיבה לחכות. תנובה במבצע מיוחד עד חג השבועות. מוצר שני בחצי מחיר מאותו המותג. על מגוון מוצרי פיראוס, קולקשן, נפוליון ופתיתי עמק והשף הלבן. עכשיו בחנויות המובחרות, גם בשבועות. למאדרין יש תנובה. בתוקף הדבב בסיוונו עד גמר המלאי על הזול שבהם. בהתאם למלאי בסניף, בנוסף להנחות קמעונאי. המבצע חל על מוצרים ארוזים במקרר חלב.
להפוך לבעלים של דופלקס ברגע אחד נשמע חלום? אז תתעוררו ומהר! מצטרפים עכשיו להגרלה של בית חם ודופלקס ענק ומאובזר בקרוב יהיה שלכם! כוכבית 61-63, חייגו עכשיו! כוכבית 61-63.
וואו, איפה קנית את הזר הזה? אני חייבת לקנות כזה לשבועות.
תקני מוצרי חלב של טרה ואת מסודרת.
קונים ממוצרי טרה, מולר ומשק צוריאל ב-39 שקלים, שומרים את החשבונית, מגיעים לדוכני הפעילות ומקבלים זר פרחים יפהפה לחג. לפרטים 03-305-09-00. טרה, פשוט כי אכפת לנו. הפעילות תתקיים בבית בסיוון תשפ"א עד גמר המלאי. המימוש כפוף להצגת חשבונית קנייה אחת.
לקולקציה הזאת חיכית שבועות. מחפשת בגד חדש לחג? בזויה, כל בגדי החג במבצעים מיוחדים כבר עכשיו. היכנסי עוד היום לאחד מסניפי רשת זויה ותהני מקולקציה קיצית ומרהיבה שתעשה לך את החג שמח. זויה, תפור עלייך.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי.
שבנו עליכם, דיווחנו מקודם על צעיר שנדקר בלוד. אז הנה הקלטה של אשתו שמספרת ממש מה קורה עכשיו, בדקות האלה.
אני ליד
ה... רגע, זה גם אותו אדם שנדקר.
דקרו את בעלי, הוא הלך לתפילה והלך להביא את האוטו ודקרו אותו.
כן.
דקרו אותי עכשיו, דקרו אותי, אני פה ליד...
אני
פה ליד... אני ליד ה... ליד הכנסייה, מסגד, פה דקרו אותי.
זה מה שקורה בלוד עכשיו, כן, פלוגות מגע וכו' וכו'. עדיין אין תחושת ביטחון. שלמה ריזל איתנו?
כן, איתכם מלב החזית בלוד.
תושב לוד עכשיו בכובע הזה. ספר לנו מה קורה שם.
תשמע, אתה יודע, המצב פה רק הולך ומחריף. דיברנו על זה אתמול, הכוחות של המשטרה, בסופו של דבר הם סוג של פייק. כשאתה רואה שהמאומות עולות מדרגה מלילה ללילה. אתמול זה כבר הפך לירי, ירי חי. אני מדבר איתך על ארבעה יהודים שנפצעו מירי חי, בגלל שהם עמדו ושמעו על רכבים בחניונים, בשכונות מעורבות. לא הייתה להם את הזכות לעשות את זה. הערבים רצו להגיע ולפגוע ברכבים ולסטרוף ולבזוד. כשהם ראו שהיהודים עומדים על שלהם, באו וירו בהם. איפה נשמע כדבר הזה שבמרכז הארץ, או גם בכל מקום אחר, באים ויורים על אנשים, והיורים האלו לא נעצרו. יודעים מי הם, יודעים איפה הם גרים, הם לא נעצרו. יותר מזה, הפרעות שהיו בהתחלה רק באזור העיר העתיקה, התפשטו הלילה לאזור שכונת הרכבת, שכונת דהמש, אותו אזור שנפל הטיל שלשום, אחרים שם גם הולכים ומתפונים, ואני יכול לומר לך שאנשים פה, איפה שאני גר באזור, אנשים מסתגרים בבית, ופשוט בלית ברירה, אתמול בלילה, חבר'ה קמו אברכים, ועשו מעשה, לא אנשים מיצר, כמו שאוהבים לפמפם, כל מיני אנשים נוטפי סינה בתקשורת, אנשים פה שגרים פה.
בעצם, רגע, שלמה, בעצם לוקחים את החוק לידיים, כי
מה אתם לוקחים את החוק לידיים? פשוט מאוד, אני אומר לך מה האנשים רשמו, אם אנחנו לא נצא למטה, למרות הסיכון, ונראה נוכחות, הם ייכנסו אלינו לבתים, ככה אנשים פה רושים בקבוצות, אנשים...
אז חייבים להגן על עצמם בעצם.
כן, אנשים אמרו, אנחנו יורדים להראות נוכחות, אנחנו לוקחים החשבון שיפגעו בנו, אבל אנחנו מבינים שאם אנחנו לא נרד למטה, ולא יראו שיש פה יהודים, שעומדים ומסתובבים למטה, הפורים ייכנסו לנו לתוך השכונות, לתוך הבתים. מדבר איתך לא רק באזור הגרעין התורני והעיר העתיקה, שזה שם כבר המצב אבוד לגמרי, גם באזורים שהם יותר רגועים, כמו האזור שאני גר, אבל זה לא רק הפיצוצים שאנחנו חושבים כל הזמן, זה הפחד האמיתי שהנה זה הולך לקרות, שעומדים פה, לא יודע, להיכנס לנו לבתים, לסרוף, לבזוד, זו תחושה לא נעימה, חוסר הביטחון הכי מוחלט שיש, בתוך הבית שלנו, ואני יכול לומר לך, אני שלשום, הפעם האחרונה שיצאתי מהבית הייתה שלשום, יצאתי שתי דקות בלילה לנשום אוויר. והילדים שלי כמובן לא יוצאים מהבית, אף אחד לא יוצא, כי אני גר באזור עם שכנים ערבים וכו'. ואני פוגש יהודי מבוגר, שכן שלי בן 70. אני אומר לו, מה אתה עושה בחוץ? הוא אומר, יצאתי לנשום אוויר, קשה לי גם, ואז הוא מרים את החולצה, והוא מראה לי שהוא מחביא מתחת, יהודי בן 70, אתה יודע, עם זקן לבן, צד אחד מארוך, צד שני פטיש שהוא מצא, הוא אומר, אני הבנתי שהיציאה שלי לנשום אוויר בחוץ יכולה לעלות לי בחיים, ואני לקחתי את זה כדי להתגונן. אנשים לא מבינים את המצב פה, והכאב הלב הוא שבתקשורת מדברים על מקרה אחד של בית ים, בסדר, מקרה כואב, מקרה מזדעזע, אבל כל מי שלא רוצה לדבר על המצב של הפרעות פה בלוד, ולא רוצה לקרוא לילד בשמו, נתלה במקרה אחד כדי להסיט את האש, וזה גורם עוד פעם לפורים האלו לבוא ולהרים ראש, ולבוא להשתולל, והסיפור הזה עכשיו של הדקירה. דקירה באור יום, לא תגיד בלילה, בחסות החשיכה, מישהו הלך לבד, באור יום.
שלמה, איך זה ייגמר? איך זה ייגמר? אנחנו רואים שכנראה המשטרה עדיין לא מצליחה להשתלט על האירוע.
אין פה שום דרך לעשות את זה, אין קיצורי דרך, זה בדיוק כמו שמבטא בעזה יסתיים רק אחרי שהצד השני יקבל מכה ניצחת וברורה, ומי שלא שווה לו להרים את הראש. אותו דבר כאן, כל עוד המשטרה לא נכנסת ועוצרת עד תום ההליכים, ולא סוגרת עסקים כאלו ואחרים, שלמשל, אתה יודע, היה אתמול מקרה, ראיתי בבאר יעקב, שהיה שם בן אדם ששרף דגל ישראל, ערבי שמפעיל שם מכון שטיפה, בראש המועצה, והוציא צו סגירה לעסק שלו לחמישה ימים, כי הוא מסכן את הציבור. כל עוד זה לא יקרה פה, כל עוד התושבים פה שנהנים מהכסף של התושבים היהודים שקונים אצלם, לא התחילו להפסיד בכיס שלהם, חנויות של אנשים שמסיטים או מתפרים לא ייסגרו, זה לא יסתיים. כי בינתיים התקשורת מלבה, דווקא כנגד הציבור היהודי המתגונן, מציגים אותם כאנשים מסוכנים, כאנשי יצר, לא שזה בעיה לחיות ביצר, אבל מציגים אותם כפורים אלימים, כיהודים שמחפשים דם, וזה ממש לא נכון, זה פשוט, זה מכיב לי לדבר על זה.
כן.
אנשים שיורדים להגן על עצמם, מפחדים שיכנסו להם לבית, איך הם נהפכו לפורים? איפה ההיגיון? ריבונו של עולם, אנחנו בישראל, הרי אם דבר כזה היה בפריז או בברלין, היינו רואים פה שכל הממשלה עומדת בתור לגנות, וישראל הייתה מציעה לשלוח שם אולי עזרה כזאת או אחרת אם צריך, אבל כאן זה קורה אצלנו בחצר האחורית.
טוב,
הכל מותר.
בוא נקווה שזה ייגמר, שמור על עצמך שם בלוד, אתה יודע, זה כבר, כאילו אתה נמצא באזור... האמת שאזור מסוכן היום.
כן, זה לא כאילו, זה באמת אזור מסוכן, זה ממש לא נעים, ואתה יודע מה, מצד שני, גם אחרי נתלב כל מיני אנשים, שאתה יודע, שנים לא דיברתי חברים מעבר, אנשים פונים, שואלים מה נשמע, מה אפשר לבוא, זה בהחלט מחמם את הלב לראות שיש גם את הפן הזה. זהו, נקווה שננצח בשתי הגזרות, עוד שאותים עלי יותר הגזרה הזאת הפנימית.
בעזרת השם.
שקיבה עוד הרבה יותר זמן.
נעדכן רק על מצבו, הצעיר בן 20, יהודי כמובן, פונה במצב קל עד בינוני, הוא נאבק עם התוקף שלו שנמלט מהמקום, וכל זה קורה לאור יום ברחוב אל שבילי בלוד, נקווה לימים טובים יותר.
אגב, עוד משהו איתה, אני רואה למשל דיווח הזה שהמשטרת תרד, חסמה את הצירים של היציאה מהר בגלל שפורים בדואים זרקו אבנים. זו דוגמה לרפיסות שמביאה עוד כוח עלינו. למה תושבי הרד צריכים לסבול פעמיים? גם העדים האלה מבנים בדרכי הגישה וגם נצורים בבית. תיכנסו לאותם יישובים ערבים, תשברו להם את העצמות, סליחה על המילה. אין ברירה אחרת. אחרת זה יתפתח לעוד ועוד מקומות. כאילו, זה, במזרח התיכון צריך לדבר כמו במזרח התיכון. רק בשפה של כוח, אין ברירה אחרת.
שלמה ריזל, תודה לך.
יום טוב איתי.
שר הביטחון גנץ חתם על צו גיוס ל-10 פלוגות מג"ב נוספות של מילואים כדי לתגבר את כוחות המשטרה. הוא גם קבע שחיילי צה"ל לא יעסקו בפעולות שיטור, אלא בפעולות של צה"ל בעצם. גנץ אומר, אנחנו בשעת חירום על רקע לאומני וכו' וכו' וכו'. טוב, דרך אגב, אנחנו כבר שכחנו שאנחנו בעיצומה של מערכת פוליטית גם סוערת, לא רק מערכת מה שקורה בפרעות ומה שקורה ברצועת עזה, ואולי כשהתותחים רועמים, אבל הפוליטיקה נמשכת. בימינה אומרים שנפתח שוב אותו מסע ומתן עם נתניהו על איזושהי אפשרות להרכבת ממשלה, שבעצם רוקדים שם על כל החתונות, גם עם נתניהו, גם עם יאיר לפיד, שהמנדט נמצא כרגע אצלו בידיים. לא ברור לקראת לאן אנחנו הולכים. כמובן, נתניהו מבחינתו כבר חושב שהוא סיכל את האפשרות של הקמת הממשלה על ידי לפיד ובנט, בשל המצב הביטחוני, ולכן כנראה שהוא סבור שאנחנו הולכים לבחירות או משהו כזה. אחרי שמנסור עבאס ורם סגרו את הדלת ואומרים, אנחנו בשלב הזה לא מנהלים שום מסע ומתן, כל עוד יש בלגן ומאומות בין ערבים ליהודים כאן בתוך מדינת ישראל. אז אבל כן, כמו שאמרנו בפתיח, אנחנו נעסוק בעיקר בחיים עצמם ופחות ברגעים הללו, כמובן פחות בפוליטיקה, למרות שגם היא משפיעה בכל רגע ורגע על חיינו, על חיי האזרחים כאן במדינת ישראל. עכשיו, כמדי שבוע אפשר לוותר על האורח חיים הקדוש, ונאמר בוקר טוב לרב צבי אריה אדלר.
בוקר טוב לך, לכם ולכל המאזינים.
רם במדרשה החסידית לצעירים בביתר עילית, כמדי שבוע עם האורח חיים הקדוש.
אז כמו שאתה אמרת, ממש שמעתי הרגע שדיברת על לעסוק בחיים בעצמם, לדברים שמשפיעים על החיים, אז מכאן אנחנו מגיעים לאורח חיים, כן? שהחיים יותר מוארים ויותר טובים. אז בואו ניגש, קודם כל אנחנו נמצאים היום ביום שנקרא היום המיוחס. והיום המיוחס הזה, יש כמה וכמה פירושים לשם הזה, מקור השם הזה. הכל פנים, המקובל שבהם הוא שביום הזה, עם ישראל למעשה מקבל את הייחוד שלו. משה רבינו מדבר על מה שהולך לקרות בימים הקרובים, ומודיע לנו על זה שאנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש. וצריך לדעת שכל מה שקורה מסביב, זה לא קורה סתם. לכל דבר יש סיבה, וזה מאוד תואם לימים האלו, כי הגמרא אומרת מסכת שבת שמהר סיני מכאן ירדה שנאה, סיני מלשון שנאה, לעם ישראל. הגויים קשה להם לראות את המעלה של עם ישראל, את הייחוד שהם פתאום זוכים לו, את הדרגה הרוחנית הגבוהה שלה הם זוכים, ולכן השנאה מתפרקת ויוצאת. אז יהיו לנו פרשנים כאלה ופרשנים אחרים מסיבות היסטוריות וסיבות גיאוגרפיות, וכולם צודקים וכולם בסדר, אבל השורש של הדברים נמצא בהר סיני, משם ירדה השנאה של אומות העולם לישראל. אז באמת אור החיים בפרשת צו, וכדאי לראות לפנים, לא נוכל לעשות את זה עכשיו, זה ארוך, אבל הוא מפרש את כל הפרשה שם, שזו תורת העולם, מוקדה, הוא מפרש את זה על גלות ישמעאל. ושם יש דברים באמת קשים מאוד. אור החיים כותב שם, אין לך כוס מר שלא התאימו תמיד, זאת אומרת, אין סוג של צער שהם לא נתנו לנו. ואז הוא כותב שם אפילו ממש שורה מאוד קשה, הוא כותב שם שאפילו הגלות ישמעאל היא קשה אפילו יותר מגלות מצרים, כך הוא כותב, כן? כולם מדברים על גלות מצרים, זה סמל לגלות, אומר אור חיים הקדוש, הגלות הזאת יותר קשה, אפילו מגלות מצרים, וממש הוא כותב שם מילים כאלה, אשרי מי שלא רעם, משעבדים וממריאים חיי ישראל. אז תמיד שלומדים את זה, אז בסדר, חושבים זה משהו שהיה בזמן אור חיים הקדוש וכדומה, אבל הנה אנחנו רואים את זה ממש לנגד עינינו, שממש ממררים חיי ישראל בכל פינה ופינה. אבל אנחנו תמיד הרי משתדלים לדבר על הטוב, לדבר על התיקון, ולא לדבר על הדברים הפחות נעימים. אז השאלה מה אנחנו עושים? יש לנו מולנו מציאות כל כך קשה, וכולנו רואים אותה, וכולנו קוראים עליה ושומעים עליה, והשאלה היא מה נשאר לנו לעשות. אז גם לזה אור החיים נותן לנו תשובה בפרשה שלנו. התורה אומרת לנו, אלה תולדות אהרון ומוישה, ביום דיבר השם את מוישה בהר סיני. אז התורה אמורה עכשיו לספר לנו מי עם תולדות אהרון ומשה. ואז התורה אומרת, אלה שמות בני אהרון, הבכור, נודה ואביהו, אלעזר ואיתמר וכו'. אבל השמות של הבנים של מוישה רבינו לא כתובים כאן, אז זה מאוד מוזר לכאורה. התורה מתחילה ואומרת לנו, הנה נספר לכם עכשיו מי תולדות אהרון ומשה, ואז היא מספר רק על אהרון. אז כל המתחושים שואלים את זה ועונים השואנים, אור החיים אומר, לומר כי בני אהרון יחשבו על צד מוישה, לצד שהוא יתפלל באדם וחיו. הרי היה כתוב, באהרון התענף השם להשמידו, וכולי השם רוצה כביכול להשמיד את כל זרע אהרון, ובסוף מוישה רבינו התפלל ונשארו לו חלק מהילדים. ולכן הילדים האלה נקראים על שם מוישה רבינו. ועכשיו אומר אור החיים, מה זה מה שכתוב ביום דיבר השם אותו? לומר זמן שהתפלל עליהם וכלל עוד בזה סיבת קבלת תפילתו. למה התפילה מתקבלת? מה עוזר לתפילה להתקבל? אפילו מוישה רבינו הגדול והעצום, יש דבר שעוזר לתפילה שלו להתקבל יותר, בצורה יותר טובה. מה זה הדבר הזה? לצד שדיבר השם אליו בהר סיני, ונעשה ציר נאמן להשם בקבלת התורה. אז גם מוישה רבינו, הכוח שדוחף את התפילות שלו, הכוח שנותן לתפילות שלו הרבה יותר כוח כדי להתקבל, זה זה שמוישה רבינו מקבל את התורה בהר סיני. אז אנחנו עומדים עכשיו בימים האלה, עוד מעט מתחילים כל שלמי הגבלה, וכולנו בעזרת השם נקבל את התורה כמו שצריך, נקבל אותה עלינו, והתפילות שלנו גם כן תהיינה הרבה יותר חזקות והרבה יותר תפילות, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.
אמן, הרב צבי אריה אדלר, המדרשה החסידית לצגרים בבית הרילית, תודה לך, בוקר טוב.
תודה לכם, בשורות טובות.
שבת שלום. אנחנו מסיימים את מהדורת הבוקר, סוף השבוע לבוקר הזה. נודה לעורך אבי גדלוביץ', הכנה השידור מוטי קופפר, ראש מחלקת החדשות אסתי פלד. תודה לכם שהייתם איתנו. בתקווה לימים שקטים יותר, שיחזור הסדר והשלווה בישראל.